טוב, שלום לכולם. אנחנו כאמור חוזרים לעיסוק בפרשיות השבוע, בשעה טובה. אנחנו פרשת משפטים. הפרשה שלנו היא פרשה מיוחדת מאוד, אבל לכאורה שלא באשמתה, וגם ממש לא בצדק, באופן טבעי יש כאלה שמתייחסים אליה בתור הפרשה שאחרי. כלומר, זה שאחרי, כלומר, מה שאחרי הפי של מתן תורה שעשרת הדיברות, ובהמשך נראה שזה באמת צמצום שחוטא לאמת, להתייחס אל פרשת משפטים רק בתור הפרשה שאחרי. פה בעצם נעשה שנעסוק היום מה בין מתן תורה, עשרת הדיברות, לבין פרשת משפטים. נתחיל, רש"י הראשון על הפרשה, ואלה המשפטים, הוא אומר רש"י, כל מקום שנאמר אלה פסל את הראשונים, ואלה, כלומר כבר בחיבור, מוסיף על הראשונים. מה הראשונים מסיני? אף אלו מסיני. לכאורה מה אמר פה רש"י? איזשהו אב אמינא לומר, שרק הדברים השמימיים, רק היסודות של האמונה במתן תורה, פרשת יתרו, כלומר עשרת הדיברות, רק זה מסיני. אבל כל הדינים, סליחה על הישירות, כל הדינים הקטנוניים כביכול, של הניהול חברה מורכבת בעולם הזה, זה לא ממש נקרא לזה מפי הגבורה שמענו, נכון? לכן כתוב, ואלה המשפטים. כלומר, מחברים את וו של תחילת הפרשה, את אלה המשפטים, למה שהיה מקודם למתן תורה, לעשרת הדיברות. סבי מורי, או בעברית, סבא שלי, זיכרונו לברכה, היה תמיד מסביר אחרת. הוא אומר ככה, מה זה ואלו המשפטים אשר תשימו לפניהם? מה הכוונה? הוא לא שם דגש על וו החיבור, אלא לפניהם. מה זה לפניהם? הוא אומר, פרשת משפטים הרי היא עוסקת בדינים שבין אדם לחברו. הדברים האלה של משפטים של בן אדם לחברו זה לפניהם. כלומר, הבן אדם לחברו, הדברים הקטנוניים של משפטים זה לפניהם, כלומר, זה קודם לעשרת הדיברות, למתן תורה, שזה הדברים שהם כביכול בין אדם למקום. בפרשת יתרו אנחנו רואים את הקולות, אנחנו חווים את החוויות האלוקיות הכי נשגבות שבן אנוש זכה להם, בצורות הכי מוחשיות והכי אפקטיביות. הפרשה שלנו כבר עוסקים בדינים שמתפרטים למקומות, איך נאמר, הכי לא אלוקיים כביכול, הכי גשמיים, הכי קטנוניים, כבר הזכרנו, שור שנגח את הפרה, עבדים, שפחות, נזיקין, אבל אולי פה תמון כל העניין, שואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. כלומר, אותם דינים שבאמת משפטים שמתפרטים לכל פרט ופרט, הם קודמים לחוויית האלוקות שלנו. למעמד הר סיני שהיה בפרשה הקודמת, פרשת יתרו. ועכשיו צריך להוכיח למה סבא שלי התכוון, ולמה לא כל התכוון, מה הוא צודק. יש סיפור שמרבים לספר אותו לרבי מקוצק. הרבי מקוצק ב-20 השנים האחרונות לחייו, הסתגר בקומה של בית המדרש, ומעטי יחידי סגולה זכו להיכנס אליו. מדי פעם היה יוצא ככה אחוז דבקות או רד או עמוק לבית המדרש, שואל שאלות וחוזר חזר הפנימה, והתיאור הרווח שהוא מגיע לבית המדרש ושואל את התלמידים איפה אלוקים נמצא, והבחור הראשון שהוא רואה אומר לו, מה זאת אומרת, מלוא כל הארץ כבודו, אומר לו, הבל הבלים, אז אומר לו, השני איפה השם נמצא, אומר לו, השמיים, שמיים לשם, אומר לו, כן, לא מיני ולא מקצתי, אז שבסוף הוא אומר איפה השם נמצא, ומה התשובה, איפה שנותנים לו להיכנס. פעם שמעתי מחבר הקש ששאלו אותו, איזשהו סמינריון גשר, שאלו אותו, נו, אבל אתה דתי, איפה אלוקים היה בשואה? אומר, מה זאת אומרת, איפה שנותנו לו להיכנס, כן, אז תשובה שחביבה לשאלה התיאולוגית, איפה אלוקים היה בשואה, על משקל הרבי מקוצק. אבל זה באמת שאלה עמוקה של הרבי מקוצק. איפה אלוקים נמצא? רבי נחמן מתמודד עם זה בזעקה של איה מקום כבודו, או אייקה. כלומר, איפה אתה? בעיצומו של מעמד הר סיני, המעמד, כמו שאמרנו, מעמד מאוד נשגב, ממש אחרי שמיד אחרי שמשה ניגש אל הערפל, שרשם האלוקים, כלומר, אחרי ההבנה שהקדוש ברוך הוא למעלה מכל מציאות, כל השפר הולך וחזק, עוף לא פרח, שור לא גאה וכו', מבינים שהאלוקות זה ערפל. תכלס, את האלוקות לא ניתן לראות. משה לבדו ניגש אל הערפל, ששם האלוקים, וגם זה אלוקים, לא הוויה. אי אפשר לראות אותו, להשיג אותו. ומיד אחרי זה מגיע הפרשה שלנו, שעוסקת בדברים הכי אנושיים, פשוטים, מריבות בין אדם לחברו. נזקי שכנים, לקחו לי, הרסו לי, שרפו לי, איפה זה מול? וכל העם רואים את הקולות, כאיש אחד, בלב אחד, זה לא בדיוק פרשת משפטים. ולכאורה, התחום שעשוי להיראות הכי פחות רוחני ואלוקי, זה השטח, גבול הגזרה שבין אדם לחברו. כידוע, בדרך כלל התחום הזה הוא בדרך כלל בצבע אפור, שלא לומר צבעי חקי, הסוואה, כן? וכולי, שאי אפשר לזהות אותו בכלל. שטח מוסווה יותר, וכל מי שלמד סוגיות בחושן משפט, אתם עכשיו דיברו בבטרה, נכון? קצת עוסקים בחושן משפט, מדובר על הרבה 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 פרטים קטנים, ולפעמים לא מדובר רק על פרטים קטנים, אלא על מקרים קטנים, ויותר מזה, על אנשים קטנים. זה הכי מבאס. אנשים קטנים וקטנוניים שגונבים, מרמים, חומדים, נשבעים לשקר, משקרים, מחכסים, שומרים, דברים לא פשוטים. אבל מה לעשות? זה ההמשך הישיר של מתן תורה, של עשרת הדיברות, של אותו מעמד אלוקי נשגב, וננסה לפנח מה בין היי להי. אנחנו יודעים שהעולם נברא באור אלוקי, אבל אחרי 36 שעות, הקדוש ברוך הוא מחליט, מסיבותיו הוא לגנוז את האור. נראה מקור ב', מסכת חגיגה, דף י' ב'. דאמר רבי אלעזר, אור שברא הקדוש ברוך הוא ביום הראשון, אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו. כיוון שנסתכל הקדוש ברוך הוא בדור המבול ובדור הפלגה, וראה שמעשיהם מקולקלים, עמד וגנזו מהן. כלומר, זה אחת הסיבות למה. שנאמר, וימנע מרשעים אורם. ולמי גנזו? לצדיקים לעתיד לבוא, שנאמר, וירא אלוהים את האור כי טוב, ואין טוב, אלא צדיק. שנאמר, אמרו צדיק כי טוב. כיוון שראה אור שגנזו לצדיקים, שמח. שנאמר, אור צדקים ישמח. אור צדקים ישמח. האור הגנוז, כשמו כן, הוא גנוז, הוא נגנז. אבל היכן הוא נגנז? זה בחוק גנז, איפה הוא גנז אותו? עכשיו, במעמד הר סיני, ראינו את האור הגנוז. אז איפה אתם חושבים שהשם גנז את האור הזה? את אותו אור הגנוז? ניחוש? בתורה, יש לנו הרבה פעמים בתורה. אם האור הזה מופיע בפרשת יתרו, אז אתה רואה את השם, באמת אתה מחביא אותו, נכון? פרשת משפטים. האור מופיע ביתרו כמו שהוא הופיע ביום הראשון של הבריאה. אבל אחרי זה הקדוש ברוך הוא גונז את אותו אור הגנוז, האור הראשון, האור הנעלם, בפרשת משפטים. כלומר, האור הגנוז נעלם, הוא נגנז בעולם, עולם ראשון העלם. למה? כי באור הגנוז אפשר להביט בקדוש ברוך הוא רק דרך רק אור הגנוז. אבל ברגע שאני גונז אותו בעולם, אז עכשיו, מה אני יכול לעשות? אני יכול לפגוש את האור הגנוז, איפה, איך? באמצעות העולם. פעם שמעתי מהרב שרלו, שמזכה וחייו, שבתור אברך צעיר או בחור צעיר, הביאו סמינריון, סימנון הדרכה של בני עקיבא לתיקון עולם על פי הרב קוק וכו', ודיבר שם על החשיבות של, 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 של תיקון עולם ועשיית חסד וכו'. זה היה בקיץ, ואחרי זה בחנוכה מפגש כאילו חצי שנה אחרי, נפגשים, לראות איך, מה קיבלנו. וכמה שם מדריכה, ככה קריזמטית ואמרה, תראה כבוד הרב, ממש איתי את החיים. עד המפגש ההדרכה, אני הייתי כל יום, מה שנקרא, מתנדבת בבית אבות, ובמועדונית של קשישים, ועוזרת לילדים, עושה את הכביש כל בוקר, ומחלקת סלי מזון. ומאז המינריון, הפסקתי הכל, ואני רק חושבת איך אני מתקן את עולם. אוקיי? זאת אומרת, החלתי לחייל בהצלחה. אוקיי? יש פער בין הרצוי למצוי, בין קלט לפלט. מרגע שהעולם, שהאור הגנוז נגנז בעולם, אז אפשר שעלבית הקדוש ברוך הוא דרך העולם. בהרבה דתות מזרחיות, הנטייה, אתה רוצה להתבודד, לזכות להערה, תתנתק, תתנזר, תלך למנזר, תתנתק מהכל, תהיה בשקט, תתחבר, כי כל הרע של העולם הזה, חיזו די אלמה, בלשון הזוהר, רק יפריע לך לראות את ההערה האלוקית. בפרשת משפטים, אני אומר שצריך להביט על הגשמיות, ודווקא בא לראות את השם בכל מקום. איך אומרים בחב"ד? השם הוא פה, כן, מכיר את השיר, השם הוא פה, השם הוא שם, השם נמצא בכל העולם, למעלה ולפנים, מצד מצלמים, נמצא בכל מקום, מארץ עד מרום. עכשיו, מה הכוונה בביטוי, בגמרא? כן, מסוף העולם ועד סופו. איך אפשר לראות מסוף העולם ועד סופו? זה לא ביטוי מוזר? לכאורה, מה צריך להיות? לראות מתחילת העולם ועד סופו. אז פה ראיה שהעולם הוא כדור. אנחנו יודעים את זה גם כאן, לא צריך לדעת את זה, אוקיי? כאילו, מה העניין הזה? מה זה לראות מסוף העולם ועד סופו? אז הכוונה, אני חושב, מסוף העולם, כלומר, מסוף היעלם. כלומר, תסתכל מסוף ההיעלם, מסוף ההיעלם, לראות את הקדוש ברוך הוא מקצה החומר והגשמיות ועד סופו, ועד החלק אלוקא ממעל ממש, שבו זה כבר לא גשמיות, שזה כבר אלוקות לגמרי. ואז לנסות להבין מה התכלית שלה, מה היא עושה, מה היא באה להגיד לי, להבין איך השם מדבר איתי. לא בקולות וברקים וכל שופר חזק מאוד, אלא השם מדבר איתי דרך השכן שמעצבן, או דרך הילד שלפעמים מרגיז בסגר, או דרך החצוף שחתך אותי בכביש 4, או כל הדברים הקטנים שהם, סתם, הפיפיוס עומדים זרים, אוקיי? אוקיי? סתם, השכנים שלי אחלה, אוהב אותם, אחלה שכנים, שלא ישתמע מדבריך לי משהו על השכנים, אוקיי? זה לראות מסוף העולם ועד סופו, כלומר מסוף ההיעלם ועד סופו. לכן פרשת משפטים סמוכה, לא למתן תורה לשאת הדיברות, היא סמוכה לה למשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים. אנחנו חיים במציאות שהשם שוכן בערפל ושם האלוקים דייקה. שם אלוקים, גימטריה טבע, נכון? זה אסתר, בא אלוקות טובעת. אנחנו יודעים בחסידות ברסלב, קבלה בדלנו מזקני אנשי שלומנו, שעיקר העיסוק בלימוד תורת ברסלב, צריך להיות לא בתורה של רבנו, בליקוטי מוהר"ן, אלא דווקא בתורה של מוהר"נת, אצל רבי נתן. ובאמת, תראו, בברסלב, עיקר העיסוק, זה בליקוטי הלכות. גם אין מה להשוות, ליקוטי מוהר"ן, ספרון קצר, גם ספר עמידות, ספרים קטנים מאוד, קצרים מאוד. ליקוטי הלכות, שמונה כרכים, זה הספר החסידי הגדול, הארוך ביותר. היום יש הרבה יותר ליקוטים וכולי, אבל אז ודאי החיבור המקורי החסידי הגדול ביותר. אז בואו נראה מה המפעל הזה של רבי נתן, ליקוטי הלכות. עכשיו רבי נתן הוא חסיד. חסידים מדברים על עבודת השם, הם כותבים חיבורים על פרשת שבוע, נכון? תניה, משנה הסדורה, תורה שבצד שורת החסידות. אבל מבין כל החיבורים החסידיים, רב לוסן, מוהר"נת, בוחר לחבר את החיבור הגדול שלו דווקא על מה? דווקא על הלכה, דווקא על שולחן ערוך. כלומר, דווקא על הפרטים הקטנים והקטנונים של המציאות, אפילו חושן משפט אבן העבר, לא תגיד דקור החיים. כדי להראות שהקדוש ברוך הוא נמצא לא רק בפרטים הקטנים, אלא גם בסעיפים הקטנים של ההלכה. כמובן עושה זה בהוראת רבנו, כן רבי נחמן. בואו נראה את ההקדמה לליקוטי ההלכות, הקדמה מרתקת, כדאי ללמוד את כולה. הבאתי פה רק כמה שורות. אני מכיר מקור ג', הקדמה לליקוטי ההלכות. וקיוויתי לשם, אשר עיניך תראינה נפלאות ברוב המקומות. מה גדלו מעשה השם מאוד עמקו מחשבותיו, כי על פי דברים האלה, המבוארים בספרים האלה, יוכל כל אדם להבין ולהשכיל מרחוק גדולות נוראות ונפלאות, כל מצווה ומצווה וכל דין ודין מפרטי המצווה. ואפילו הדינים שבין אדם לחברו, המבוארים בחושן משפט, אשר אין איש שם הלב להבין מהם רמזים ודרכים לעבודת השם יתברך. רבי, מה שנקרא סוד מקצועי. להביא את שוב פרשת שבוע בראשית, יאללה בקטנה, קין והבל, נוח והתיבה, יש אקשן. יוסף ואחיו בכלל, יעקב, יש תמיד, יש מה לדבר. זה עלינו, נכון? זה בראשית, צריכים במשפחה, יסודות האמונה, ארץ ישראל. וואלה, דיני שומרים... נפטר בשבועה, לא, זה קצת שנקרא פחות רייטינג לכאורה, אוקיי? אבל אומר פה רבי נתן, ואפילו הדינים שבין אדם לחברו, המבוארים בחושן משפט, אשר אין נשם הלב להבין מהם רמזים ודרכים לעבודת השם יתברך. האור הגנוז, כלומר הסוד הכי מסווג, הכי שמור בעולם, זה נוכחות השם במציאות. לכן לכל דבר קטן, מקרים בתגובות, לכל דבר קטן, יש דינים והלכות לכל מקרה זוטר במערכת היחסים בין שכנים, שותפים, עבדים, אדונים, הכל נכנס לגדרים וסייגים. וזה ממש, עכשיו זה לא חידוש רבי נתן, זה כתוב בפרשה שלנו, תום מקור ד', שמות פרק כ"ב, פסוק ח'. הפסוק אומר, על כל דבר פשע, על כל, יש פה ריבוי, יש פה כלל. על שור, על חמור, על שה, מפרטים על סלמה, על כל אבדה. אשר יאמר כי הוא זה, עד האלוהים יבוא דבר שניהם, אשר ירשיון אלוהים, ישלם שניים לרעו. האלוהים פה זה הדיינים. למה קוראים להם אלוהים ולא דיינים? זה מי שלמד פה מסנך סנדרין, זוכר את השורים של הרשאי שיבה לפנפך סנדרין? כי, כן, שיש דבר פשע, שנגנב שור, חמור, או בגלל זה לא משנה. עד האלוקים יבוא דבר שניהם. הבעיה הגדולה לחברו זה לא עצם המריבה או חולקה זאת. זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי יחלוק. זה לא עניין. הבעיה הגדולה בין אדם לחברו זה לא עצם המריבה. הבעיה היא שמרוב להט המריבה, מרוב ההתנצחות עם החבר, השותף, השכן או האישה, הבעיה שאתה לא מצליח לראות את השם בסיטואציה. מה השם רוצה מאיתך בסיטואציה הנוכחית? להבין שזה לא סיטואציה, כמו שאני אומר, הרבה פעמים זה סיטואציה. כאילו השם זימן פה משהו. אגב, על דרך הרמז, דרך הפשט, כמה זה סיטואציה בגימטריה? יש כיוון, אריאל? הרבה. סיטואציה בגימטריה 191. שזה בדיוק האמונה בל אחד ויחיד. פשט. אתה צוחק, בדקתי בבית, אחד לאחד. פשט עם הפשטים. כאילו זה לא סתם סיטואציה, יש פה אמונה בהשגחה פרטית, בל אחד יחיד ומיוחד, שסידר את זה, זה באמת סיטואציה. הוא תזמן את זה, הוא ארגן את זה, הוא הבמאי והוא מפיק. הוא ודאי את הסריטאי. לכן, עכשיו אני לא יודע. אולי זה שלא, זה אומר קולה שלי, זה קולה שלי. מה, יחלוקו, שבועה? אני לא יודע. מה אני מוטל בספק, מה אני עושה? אז אני בא לדיין. לא שהוא אלוקים, אבל הדיין למד חושן משפט. והוא יודע, כלומר, הוא יכריע מה רצון השם בסיטואציה. ששואלים יותר פעמים בבית, אנחנו תוכלים שאלה הלכתית. מה לעשות? אתם מגיעים לצבא, שיעור בית, שיעור אתכם מה לעשות, כי אתם הדתיים הקרובים. אז זה לא מבחן זיכרון אם אני זוכר את השולחן ערוך, או משנה ברורה, אני כותב ספר פניני הלכה, או משהו אחר. זה לא מבחן זיכרון, זה של, מבחן ב... שמע, אני לא יודע מה השם רוצה ממני. אחי, תעזור לי. זה טרף? זה מותר, זה אסור, זה בן יומו, זה צריך למקווה, כאילו, תגיד לי, מה צריך? אני לא יודע. כלומר, תגיד לי מה רצון השם. כלומר, כמו אומר בעל התניא, אם אני אומר עכשיו שהבשר הזה טרף, כלומר שהוא אסור, כלומר זה אומר שהוא אסור בקליפות, בגין קליפות מאות, ולכן אי אפשר להעלות אותו בברכה ואכילה. אם אני אומר שהוא מותר, הוא מותר מהקליפות, תברך, תאכל אותו. זה העניין של אסור ומותר. כלומר, מה רצון השם? ולכן הדיינים נקראים אלוקים, עד האלוקים, כי תפקידם להסביר לנו מה השם רוצה במציאות. כלומר, באמצעות הדיינים אני אמור לגלות את האלוקות במציאות. לכן כל תכלית, כל התכלית של פרשת משפטים, ביותה המשך הישיר של מעמד הר סיני, זה להיות עובד השם לא רק בהר סיני, אחרי שלושה ימים של הגבלה, כאיש אחד בלב אחד, אלא להיות עובד השם שמחובר, עובד השם שקשוב לדבר השם, גם כשאני בבית, גם כשאני בעבודה, בשדה, בדרך, גם בחושן משפט וגם באבן העזר. אפילו שלכאורה, מה אתה מדבר פה אלוקות? מדובר פה על היגיון חברתי. חוקי חמורה במשודרגים, לא עלינו, כן, לא חושב שזה האמת, זה ממש לא האמת. ואתה יכול במבט שטחי ורדוד להגיד, כן, מה זה סתם חוקים חברתיים, שכל ישר, היגיון בסיסי, היגיון אנושי, שגם אצל אומות העולם זה קיים. דיני שומרים, גזלות, גנבות, מה אתה רוצה? מה אתה הופך את זה מסוף העולם ועד סופו לאידיאל אלוקים? ואני מה כותב רבנו בשיחות הר"ן. אומר רבי נחמן בהקשר ביחס לטיעון הזה. אבל ישראל, עם קדוש, אפילו אלו המצוות שמצא דרך ארץ, מה שהישר והשכל מחייב, אפילו אלו המצוות אין עושין מחמת דרך ארץ, מצד חיוב השכל והישר, רק מגזרת המלך הבורא יתברך שמו, שציווה עלינו בתורתו לעשות כך. וזה שאמר דוד המלך עליו השלום מתהילים, דרך מצוותיך ערוץ. היינו שאפילו המצוות והנהגות שנקראים דרך, דהיינו שהם מדרך הארץ, שמצד הדרך ארץ והישר, מחייבים להתנהג כך, כגון לגזול את חברו וכיוצא בזה. ואמר דוד המלך עליו השלום, שאפילו אלו המצוות שהן מכינת דרך כנ"ל, מצוותיך ערוץ. היינו שאינו מקיים מצד דרך ארץ, כי מחמת מצוות התורה הקדושה, וזהו דרך מצוותיך הערוץ. שאפילו המצוות שמכינה דרך, שמצא דרך ארץ כנל, אף על פי כן מצוותיך הערוץ, שאיני מקיימם חס ושלום מצד נימוסיות, ודרך ארץ כי מצוותיך הערוץ, שאני רץ לקיים מצוותיך שגזרת עלינו בתורה. ועל כן אמור רבותינו זכרם לברכה ביבמות, ישראל קוראים אדם, ואין העקום, אין הגויים קוראים אדם, כי אדם הוא ראשי תיבות, מחילוף, דרך מצוותיך הערוץ. כי ישראל עם קדוש. אפילו המצוות שמצד השכל בדרך ארץ, גם אותם המצוות, אינם מקיימים מצד הישר, כי מחמת מצוות התורה הקדושה כנען. ועל כן הם קוראים אדם, כי הדרך מצוותיך הערוץ כנזכר לאל. נדגים את זה בסיפור, סיפור קורונה, כן? לא תגיד לי שלא יצאנו ידי חובת קורונה בשיעור, אוקיי? מספרים על רבי שלום שבדרון. הוא היה מגיד ירושלמי, מגיד ירושלמי זה דרשן ירושלמי מוכר מאוד ובורך, מי שהכיר אותו, משפחה רבנית ידועה. והוא מספר, הרב שבדרון, מספר שבשנות ה... נראה לי שנות ה-40 או משהו כזה, המוקדמות, שנות ה-30, לא, 50, לא יודע, ביתו החמישית הייתה תינוקת ריאה, וגילו לה מחלה מדבקת מזהמת, והרופאים אמרו שמה, זה מאוד מדבק, אתה לא יכול להיות איתה בבית, היא חייבת בידוד. מה עשה הרב שבדרון? הוא גם ככה גר בדירת חדר וחצי עם אשתו וחמשת ילדיו, אז אשתו הרבנית נשארה עם התינוקת, והוא לקח את ארבעת ילדיו הנותרים לבית של חמי וחמותו. אוקיי? כמה רחובות, לשים אותם, והוא ישן בישיבה, סידרו משהו. הוא הולך עם ארבעת ילדיו ברחוב, פתאום פגש את הרבי יצחק אייזיקשר, ראש ישיבת לובודקה. אומר לו, רב שולי משבדרון, מה אתה עושה פה? אומר לו, אל תשאל, הבת חולה וזה, בידוד, אז היא נשארת עם אשתי, ואני תדעים לך מותי, וטוב, בסדר. אחרי שבועיים, הוא מחזיר את הילדים מחמי וחמותו, לבית שלו ולאשתו, ושוב פעם שולך ברחוב, פה יש לו רבי אייזיקשר, ראש ישיבת לובודקה, אומר לו, רב שולי, מה אתה עושה? הוא אומר לו, אתה יודע, אני מחזיר את הילדים שלי לאשתי, ברוך השם, וזה. אז הוא אומר לו, נו, שוין, הפרה לוקחת את העגלים לדיר. מסתובב והולך. עכשיו, רב שולם, הוא שומע כזה משפט מראש ישיבה מכובד, הפרה לוקחת את העגלים לדיר? מעליב משהו, הוא נפגע. הוא יודע שזה אדם גדול, לא, אין דרכו מה שנקרא להעליב אנשים. אז הוא רודף אחריו, הוא אומר לו, רבייזק, מה, ווסיס דה פשט, מה התכוונת? הוא אומר לו, מה זאת אומרת, מה התכוונתי? אני מתפלא עליך. אני שואל אותך כבר פעם שנייה, מה אתה עושה? ואדם כמוך אומר לי, מה אני עושה? לוקח את הילדים, לחמותי, לקחתי לאשתי. מה זה? היית צריך להגיד לי. אני אמקה מצוות וחי הכי חיים אך. מצוות, ונשתתם שאני מפסחתם מאוד. כן, מה אתך כמוך? כן, אני עושה מצוות. אני לא איזשהו פרה שלוקחת את העגלים לדיר, שהגשם לא ירטיב אותם. אני לוקח את זה כי זה מצוות, כי זה דין תורה. לשמור על הבריאות, ולא להזיק לאחרים, והדברים נכונים פה לכל המסכות וכו', במהרה בימינו שלא יהיה צורך. עוד השבוע, בעזרת השם, אוקיי? זה הנקודה, אני מקיים את המצוות לא כי... אני מקיים את חוקי הקורונה, את תקנות הקורונה, לא כי הממשלה גזרה, או כי אני אקבל כנס, או כי זה מנהג העולם עכשיו. כי זה רצון השם. גם אם השכל מחייב את זה, אני עושה את זה כי זה רצון השם. ולא מדין הפרה... שהפרה הולכת לדיר. אנחנו רגילים לדבר, מכירים את המושג, מרבו מעשיך השם. נכון? מרבים, וואו, את השני כזה ביטוי, סי המרבו. כן? ראית, וואו, זה סי המרבו. כן, מרבו זה ממש ביטוי קומונריות, סי המרבו. אוקיי? אבל פה מדובר על תנועה אחרת. פרשת משפטים, מה זה ביטוי פה רווח, לא רק את הקומונריות, גם פה בבית המדרש. מה? חס דה אשר. מהקומונריות. אבל פה מדובר על תנועה אחרת. פרשת משפטים זה לא עשי אמר רבו. פה אנחנו מדברים פה על, 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 על תנועה של מה קטנו מעשיך השם. ושי אמר קטנו. נראה, תראו, שמות פרק ח', פרשת ועירה. ויעשו חן החרטומים בלתיהם, להוציא את הקינים, ולא יכולו. ותהיה הקינם, באדם או בהמה. בתחילת עשרת המכות, מה שמשה ואהרן עושים, גם החרטומים מצליחים לעשות. אבל את הקינים, וואלה, לא מצליחים. לא תגיד ממוטו, דינוזאורים. חמקן, F-35. קינה לחמה. לא מצליחים. למה? רשי. ולא יכולו. אומר רשי, שימו לב, זה סוד גדול. שאין השד שולט על בריאה פחותה מקפה אורה. כלומר, השינדלדים, השדים, החיצוינים, הם לא מסוגלים לראות את השם בפרטים הקטנים. תן להם לברוא, עכשיו F-35 הם יכולים. ממוטה, כן, פומלה הם יכולים. אבל הדברים, מה קטנו, הם לא אוחזים בפרטים הקטנים. הוא אומר פה, אלוקים נמצא איפה? בפרטים הקטנים. בפרטים הקטנים. עבורם, עובדם, עובדך רתומים, הפרטים הקטנים לא נחשבים. הם רוצים את הרעש, את הצלצולים, את האקשן, את האפקטים. ולכן הם לא יכולים לשלוט בדברים הקטנים. אבל דווקא בפרשת משפטים, דווקא בפרשה של הפרטים הקטנים, ישראל מבטאים את שיא השיאים של תחת הגשת הקדוש ברוך הוא, וזה פרשת משפטים, זה לא ביתרו, ורוב האנשים טועים בזה. שיא השיאים של הקשת זה כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. תשאלו גם בין אישי מצורים, אני אגיד לך, נעשה ונשמע? מה פתאום? זה מתן תורה, עשרת הדיברות. אבל שם לא כתוב ככה. נעשה ונשמע נאמר, מי שבעל קורא בתורה, אז הוא מכיר את זה, נעשה ונשמע, זה נאמר בפרשת משפטים. על מה קטנו? לא על הר סיני השל מאוד. עכשיו המדרש, חז"ל מסבירים מה הרקע לאותה אמירה מונומנטלית של כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, מאיפה זה נובע? המדרש מספר ככה, אתם מכירים את זה אולי מהגננת בגן, הקדוש ברוך הוא. רצה לתת את התורה לכל בני אברהם באשר הם. אז דבר ראשון, למי הוא פונה? הוא פונה לישמעאל, נכון? אתה הבכור, בואו תקבלו את התורה, בתגובה שלהם ידועה, נכון? אמרת, אומר, מה? ריבוי לשאול העולם. לא יכול להיות, אתה גזרת ידו בכל, ביד כל בו, אז איך נסכים לקבל את התורה שכתוב בה? לא תגנוב, הרי כל מהותנו שברכת אותנו היא להיות גנבים, ידו בכל, יד כל בו. והקדוש ברוך הוא לא מתייאש, כי הנה יש בעולם כלל, הולך לבני עשיו, אומר לו תורה, מה כתוב בה? אומר לו, כתוב בה, לא תרצח, מה הקדוש, אבל אתה אמרת בהגדרה, ב-DNA, בהגדרות המוצר, כתוב שאנחנו רוצחים, על חרבך תחיה, אתה אמרת. עכשיו, מדרש מוכר, אני מניח, נכון? לא רק לקומונריות, נכון? ברוך השם. אז, מה העומק? אבא שלי פעם הסביר לי מאוד יפה, בצורה מעניינת. ידועה האמירה הנחרצת, שמרבים להגיד אותה בתירנות, בקרוב עליכם, קרוב אצלכם, אין, לא יכול. שאומר לי, אין, לא יכול, כאשר יש רק בלחם. אמרתי לו, אחי, התבלבלת. הביטוי הוא, אין, לא יכול, יש, לא רוצה. עכשיו, זה לא משנה אם זה המורה בתיכון אומר לך את זה, הקומונרית ברבע שעה האחרונה של הלילה לבן, חמישיה של שבת ארגון, או המפקד בתירונות. האמירה הזאת היא השורש שלה, זה המדרש הזה של חזן. כי היא מגלמת בתוכה את השורש הבעייתי שנעות בדברים של בני ישמעאל ובני עשיו. הרי למי אומרים, אנחנו לא יכולים לקבל את התורה? למי אומרים את זה? לקדוש ברוך הוא. הם מנסים לשכנע את הקדוש ברוך הוא שהם לא יכולים לקבל את התורה. למה? בגלל התכונות המולדות שהקדוש ברוך הוא ברא אותם. מה זה, כאילו... מה הקטע? זה אשמתך כאילו. אבל באמת מה הקטע? הרי זה הקדוש ברוך הוא. אם הוא מציע לכם את התורה, משמע שהוא מכיר אתכם, הוא יודע מה התכונות שלכם, והוא חושב שלמרות התכונות המולדות שלכם, אתם צריכים וכדאי לכם לקבל את התורה. אלא הקדוש ברוך הוא יותר מפקד בתירונות, ולכן גם הוא מבין שמה, שתכלס אין לו יכול, אלא יש לו רוצה, גימטריה עם הכולל, אוקיי? Okay? אין לו יכול, יש לו רוצה. ושהם אומרים לו, הריבה שם, אנחנו לא יכולים, הם בעצם אומרים, אנחנו בכלל לא רוצים. ועל רקע הסירוב של בני עשיו ובני ישמעאל לקבל את התורה, מבאר החידה הקדוש, רבינו חיים יוסף דוד אזולאי, הוא אומר מאוד יפה. הוא אומר, בני ישמעאל הקדוש ברוך הוא, אחרי עשיו וישמעאל, כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. נעשה, כלומר נתקן את החלק של עשיו. נשמע, נתקן את החלק של ישמעאל. אנחנו לא כמו עשיו ולא כמו ישמעאל. אנחנו נעשה ונשמע. ולכן דווקא בני ישראל הם הראויים לקבל את התורה ולהיות ממשיכי דרכו של אברהם אבינו, מכיוון שהם עובדים על הרצון שלהם. מה שחשוב זה לא גודל היכולת, אלא עומק הרצון, שזה מה שבודקים בגיבושים. הם לא בודקים כמה אתה בכושר. הם לא בונים על זה. אתה מגיע, מסרגל לא מתאים מאפס. מה עושים בגיבושים? גיבוש ליחידה. נפש רוח נשמה, חיה, יחידה, נכון? גיבוש יחידה, אוקיי? מה עושים בגיבוש ליחידה? יום ראשון, 24 שעות, הם רוצים, ואנו רוצים, רוצים לקבל משכר, אנחנו לא רוצים, יש לי פטור, אוקיי? אבל למה לדבר מי שרץ? 24 שעות, לא אוכלים, מה שותים, פרקים את כולם. אחרי 24 שעות, לא משנה אם אתה רמבו, או שאתה מישהו אחר. כולם גמורים, כולם כואבות להם הברכיים, הגב, ואין להם אוויר. עכשיו מתחיל, עכשיו מתחיל. ה-24 שעות זה רק סינון למי שלא באמת רוצה. עכשיו בוא נראה, עכשיו כולם באותה נקודה. כולם מרוסקים. עכשיו בוא נראה. עכשיו בוא נראה מי באמת, באמת רוצה. כי זה האינדיקציה. כי את הכושן נבנה לך אחר כך. אנחנו רוצים כוח רצון. מה שחשוב זה לא גודל היכולת, זה עומק הרצון. אין לו יכול, יש לו רוצה. אבל מי שרוצה יכול גם יכול. אבל זה קשה. גם לבני ישראל יכול להיות שזה לא מתאים לכולם. דיברנו פה על שורש הנגח, שומרים, נכון? שכנים, נזקים, ארבעה אבות נזיקים. אבל הפרשה מתחילה עם עבדים. מיד אחרי מדבר סיני באה פרשיית העבדים. ושפת אמת ושתי תורות שונות עומד על המגמה הנסתרת של העבד. בוא נראה מקור זין. שפת אמת משפטים, תפס למדי. טעם הנרצה אחר שש, כלומר אחרי שש שנים. אוזן ששמע בהר סיני, זה גמרא, נכון, בקידושין דף כ"ה. אוזן ששמע סיני כלי בני ישראל עבדים, והלך ונרצה, כן, עבדי הם ולא עבדי לעבדים. שואלת שפת אמת ולא בשעת המכירה. למה אנחנו רוצים את האוזן רק כעבור 6-7 שנים, ולא בשעה שהוא נמכר לעבדות. למה? אומר שפת אמת. כי סבור היה שיכול לקבל העבדות, שלא ינתק על ידי זה מהעבדות של הקדוש ברוך הוא. ואחר שידע טעם עבדות בשר ודם, שעל ידי זה פורק כל מלכות שמיים. אין לו לומר אהבתי וכולי. כן, אהבתי את אדוני. כי אף כי לעיני בשר נראה להקל חומר העבירה, על ידי הרגל שדש בה, אבל באמת צריך להיות שונא יותר מי שיודע ומרגיש גודל החטא. וגם כי המוכר עצמו מפני דוחקו, אין עליו חטא. רק אם אינו רוצה אחר כך לצאת, אף שניתנה לו תורה מקום לצאת בשש, נראה כי התחלת המחירה לא היה באמת מתוך הדוחק, ולכן נהנה של התחלת המחירה. תורה מדהימה בעולם הנפש, בבני הנפש של האדם. התורה חד וחלק מתנגדת לעבדות והיא נלחמת בעבדות. כנראה שאי אפשר למנוע את העבדות לחלוטין, ולכן התורה פועלת לצמצם את מוסד העבדות כמה שאפשר. רצף הציוויים שחלים על האדון, איך הוא דואג לעבד, בעצם הופכים את העבדות, סליחה על ההגשמה, למעין חובה של שכירות מוגנת. כן, זכויות העבד מוגנות, העבדות שלו כתובה בזמן. בכל העולם, העבד זה סטטוס, עבד זה מעמד, העבדים לכן נצחי. לא בישראל, רק 6 שנים. חלק גם מעניקים לך מתנות, הענק תעניק. אבל כאן הבעיה. דווקא בגלל שמדובר פה בעבדות לייט, בעבדות עם כוכבית, עבדות מעודנת. אז האדם חושב לעצמו, ביג דיל. לא יקרה לו שום דבר אם הוא ימחר לעבדות. זה גם ככה רק 6 שנים לרילוקיישן. 6 שנים תקופה מוגבלת, מסוימת, נכון? גם ככה עוד כמה שנים הוא יחשוב להיות בן חורין, שבשמן הוא בכלל לא הפסיד, ועוד יוצא עם מתנות. ועל הדרך, במהלך העבדות, שומרים לו על הזכויות, יש לו ביטחון כלכלי, מקבל מענק שמן בסוף. אם ימתכן, אולי אדונה זה ייתן לו אישה, בכלל. משתלם. וככה יוצא שאותה עוד ששמע בהר סיני, כי לבני ישראל עבדים, עבדי ולא עבדים לעבדים, אותה אוזן הולכת ומוכרת את עצמה מתוך תירוץ פנימי ושכנוע עמוק שלא מדובר כאן בעבדות אמיתית, הכל בעצם יישאר אותו הדבר. אבל העבד לא יודע. העבד לא יודע שעבדות היא עבדות היא עבדות. והכי גרוע בעבדות, אתם יודעים מה? שזה ממכר. כמה שזה נשמע מוזר. יש מישהו מעליך. הוא אחראי. הוא קובע לך את הזמנים. מה תעשה, מה תפעל. יש לך אדון בשר אדם. הוא מגדיר את הקריטריון. אתה רק צריך למצוא חן בעיניו, והוא נתן לך כל מה שאתה צריך. שלוש ארוחות, מיטה חמה, מקלר, הכל עליו. אשל מלא. הסיטואציה הזו, גם אם היא לא מלווה במכות, איסורים והשפלות כמו בסרטים, זה מצב בלתי אפשרי, מצב לא תקין, שלא יעלה לדעת שהוא מתאים לאדם מישראל. עצם העבדות זו השפלה נוראית. אבל גם אם העבד טעה בתחילת דרכו, וחשב שהעבדות יכולה להתקיים לצד עבודת השם, העבדות למלך מלכי המלכים, עכשיו שהוא מגיע כעבור שש שנים לתחילת היציאה, הוא צריך להתעשת. אבל אהבתי את אדוני, נו מה אני אעשה? אני אוהב את האדון שלו. ופה יוצא המרצה מן השק, כפשו אותו. לא עושה מה ביטוי הזה. כי כאן מתגלה האמת המרה שהיא מאוד מאוד כואבת כדרכה של האמת. אנחנו מגלים, אהבתי את אדוני? פה אנחנו מגלים שהעבדות הופכת להיות לא פחות או יותר מאשר משהו אהוב. במקום לאהוב את החופש, לאהוב את האחריות, לשמוח בבחירה, העבד מסוגל להתייחס לאדון שלו פחות או יותר בצורה של אהבה. אהבתי את אדוני. אהבה כלפי העבדות, אהבה כלפי האדון, העבדות ממכרת. אבל צריך לדעת שעבדות לבשר ודם חוסמת את העבדות לקדוש ברוך הוא. מספרים על הרב שטיינזלץ, טוב, שמעתי את זה ממנו, מספרים. שהוא היה מקפיד לא לעשן בפסח. הוא לא לעשן סיגריות, הוא לעשן מקטרות. מקטרת עם טבק, מתעסק בזה וזה. אבל בפסח, הוא היה מקפיד כל חרב, בפסח הוא היה מעשן, לא עולה לסדר. כל הפסח, שבעה ימים, לא מעשן כלום. וכולם חשבו שזה חומרות הלכתיות, טוב, הוא חבדניק וזה, מחמירים בפסח חבל על הזמן. הוא אמר להם, מה פתאום, לא קשור להלכה. הוא אמר, מה זאת אומרת? הוא אמר להם, בפסח כל יהודי צריך להרגיש שהוא בן חורין. אז אני רוצה להוכיח לעצמי שאני לא מכור. אני רוצה להוכיח לעצמי שאני יכול שבוע בלי סיגרת, בלי מקטרת, בלי טבק, ואם אני לא יכול, סימן שאני מכור, אז אני עבד לזה. ולכן הוא היה מקפיד, תשאלו אנשים שמעשנים, אני לא כל כך מכיר הרבה שנים מעשנים, שמעשנים, אם הם באמת, לא, אני יכול להפסיק מתי שאני רוצה. קדימה, יאללה, פסח, תשין פי א', משעה חמישית כבר, אם אפשר, בא לי ראה, בא לי מצא. אוקיי? יש הרבה שריפה לפניכם, שרפים את החמץ, יאללה. שרוף את כל הפרלמנט, כל המל בורלייט, כל הנובלס, הכל, הכל, הכל. שרוף, 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 נראה אם אתה בן חורין. נראה לי איזה טיפייה לישועה יש שם, טיפייה לישועה גדולה מהישועה. אוקיי? אבל פה בפרשה שלנו, כמו בתסמונת סטוקהולם, מכירים? זה התסמונת שבה השבוי בעצם מפתח סימפתיה ואהבה לשווה שלו. העבד מתאהב בשווה שלו, באדון, או שאולי מתאהב במצב שלו. וזה סימן שמשהו פה דפוק, סליחה, משהו פה מקולקל, לא תקין. לכן אומר השפת אמת, שעכשיו רוצים את האוזן. עכשיו מתגלה למפרע שאולי מההתחלה, המחירה לעבדות לא הייתה רק בגלל דוח הכלכלי, בגלל צו השעה, אלא מתברר שאולי בעומק היו ביסודות שליליים הרבה יותר. מתחילה האדם חיפש להיות עבד. בשפה של גבעת חלפון, סליחה על הדימוי, תן לשים את הראש על דיונה. עזוב, עזוב, תן להיות חפש. חפש, חייל פשוט בעברית. חפש, עזוב אותך, תת לפיקוד, תן לי ראש קטן. לברוח מעמידה ישירה מול בורא עולם, בכל פרט ופרט מהחיים, בקטנוניות, סוף העולם ועד סופו, שאומרי, עזוב אותי. המצב הכלכלי זה רק היה תירוץ. ועכשיו הוא נחשף לעיני כל, או שמה, לאוזני כל, כי רוצים את אוזנו. החופש והעבדות, אחד מול השני, ניצבים זה מול זה, ולא רק שהעבד בוחר בעבדות, אלא הוא אוהב את זה. אהבתי את אדוני. אומר השפת אמת, אוזן כזו היא באמת חלולה. כבר לפני העבדות כנראה שהיא לא שמעה כלום מהר סיני, ולכן דינה להירצה. אבל, האם אתה חושב שהוא חכם? שהוא יישאר חפש? לא יעזור לו. ממלכת גאונים וקטינים, מה נעשות? כן, גוי קדוש, זה מה נעשה. אנחנו מה שנקרא, זה לא יעזור לעבד. חכו חכו, בשנת היובל, נתקעו בשופר, שנלמד בשופר של הר סיני כדרך אגב, ואז גם העבד יצא לחופשי, בעל כורחו. והתביעה הזו לראות את הקדוש ברוך הוא בכל מקום, מסוף העולם ועד סופו, בכל שעה, זה דבר קשה. הנצרות למשל, לא עלינו, העדיפה להתמקד בכללים המורפיים יותר, אהבה וחסד, ג'סטיס, זכויות. עזוב, עזוב אותי עכשיו פרשת משפטים, תן לי את ה... בהבטחה כמוך, את הדברים הפשוטים. אל תיכנס לי עכשיו לפרטי הפרטים הקטנוניים, הוא לא ידגד לך, זה אחת הסיבות שהיא כוח התפשטה בכזה זמן קצר. והשפת אמת עומד על הקושי והאתגר שבדברים האלה הקטנים. תראו מקור ח', תפרש של מזיין. בפסוק אהבתי את אדוני, אשתי וכו', בניי לא יצא חופשי. ורצה את אוזנו ואמרו חז"ל, עוד ששמע לי בני ישראל עבדים וכו', וקשה, כיוון נחתה במעשה ולא בשמיעה. למה יפגימו האוזן? הוא מוריז, כי אני אבא לכם, שערים זה, תרץ בזה, לפי שלא כי יהיה מה ששמע, מוטב שלא לשמוע. איזה משפט יפה של חידושי הערים. אם אתה לא מכיר מה שאתה שומע, עדיף שלא תשמע כבר. לכן עושים פגם באוזנו. ויש לבאר עוד בזה על פי דברי הזוהר, פרשת באר, פסוק לחופשי חינם, חינם מן המצוות, אין שם דברים באורך. והעניין הוא דבני ישראל אמרו, אשר דיבר השם נעשה ונשמע, פירוש שאינם רוצים להיפטר מן המצוות, רק מוכנים לעולם לשמוע ולעשות, רצלו יתברך שמו שעל זה נבראו, וכל מגמתם לשמוע ולעשות. ואילו היו אומרים נעשה בלבד, היה נראה שמקיימים המצווה בלבד להיות יוצא ידי חובתו כדין. אבל מידת החסיד לפני משורת הדין, שאין די לו לצאת ידי חובתו, רק שמתלהב בכל עת לקיום מצוות הבורא יתברך שמו. וזה מבחינת עול מלכות שמיים. וכתב שם בזוהר הקדוש, כי ההוא תורה, אותו שורד, יבין אלי עול, עול להיות מוכן לעשות אותו בעליו, זה עיקר יותר מקיום המצווה. ולכן זה העבד הגם שיוכל להיות כי טוב לא אצל רבו, ויכול לקיים המצוות כפי מה שהוא. כי אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. כמו כן בגלות שאין יכולים לקיים כל המצוות כראוי. ולכן השפת אמת, שימה להם עושה עכשיו, הוא ממשיל את החיים בגולה למציאות של עבדות. ממשיך השפת אמת ואומר, מכל מקום, לפי מצב האדם, יוכל להיות שבגלות מקיימים המוטל עלינו יותר משהיה בזמן המקדש. שהרי מצינו חטאים גדולים בזמן המקדש. כי כפום גם לשיר, רק לפי היכולת, ככה המאמץ. והקדוש ברוך הוא מדקדק עם הקרובים על פתיחות השערה. ואותן שאמרו חדל מי אבן עבדה את מצרים וכולי. כמו כן, זכרנו את הדגה, לא היו רשעים גמורים. אלא שראו שזה דרך נקל לפני קיימת המוטל עליהם. מה אומר השפת אמת? אותם שרצו לחזור למצרים, זה אותם, זה כמו עבדים. תן לשים את הראש הדיון, בוא נהיה עבדים. עכשיו תראו בהערה אחת, פה זה השפת אמת לא הבין, אני הוספתי את זה. מסכת כתובות. סוגיה, אני אגיד פלאית, הרב אומר מוזרה, ומוטל השאלותה נכתבה, זה מפות התוספות, עוד מעט. סוגיה בכתובות, סוף המסכת. תנו רבנן, הוא אומר לעלות, הבעל אומר לעלות ארץ ישראל, ואשתו, היא אומרת, שלא לעלות. מה הדין? כופים אותה לעלות. הגיוני, ארץ ישראל. ואם לאו, אם היא מסרבת, תצא לו כתובה. הוא יכול לגרש אותה, בלי לתת לכסף של הכתובה שהוא התחייב. מקרה שתיים, היא אומרת לעלות ארץ ישראל, ומה הבעל אומר? הוא אומר שלא לעלות. מה הדין? כופים אותה לעלות, ואם לאו, יוציא ויתן כתובה. היא יכולה להתגרש, כבר לכפות אותו, לגרש אותה, ויתן את הכתובה. על זה תוספות מבדקים. תראו תוספות. תוספות תמוה ביותר. כמה שהוא תמוע, יש כאלה שהפכו אותו לדרך חיים. לאבן הבוחן בעבודת השם. אומר התוספות, שימו לב. הוא אומר לעלות. אומר התוספות אינו נוהג בזמן הזה. תוספות 113. אוקיי? למה אינו נוהג? דאיקה סכנה דרכים. מסוכן לעלות ארץ ישראל. והיה אומר רבנו חיים, זה עכשיו אינו מצווה לדור בארץ ישראל. למה? למה? כי מסוכן? לא, לא קשור לסכנה. למה? שימו לב. כי יש כמה מצוות התלויות בארץ, וכמה עונשים. דן אנו יכולים להיזהר בהם ולעמוד עליהם. אנחנו לא בקיאים בתרומות, במעשות, אז מה עדיף? עדיף שנשאר בחו"ל ולא נסתבך. עזוב אותי. ולכן אומר התוספות הזה, שזה לא מצווה גבוהת ישראל. אומר על זה בשו"ת מעריט, אומר על זה מעריט שזה תלמיד טועה, שלא הבין את תוספות, ומותר שלא כזבים את זה. עכשיו תבינו את הרב ראם צורק הזה בפי 100 ווליום, אוקיי? מה אומרים פה התוספות? עזוב, עזוב, בלונדון היהוי שתפיין יותר נוח. אל תסתבך, תגיע שער את ישראל, מצוות, עזוב, שחרר, בוא נהיה בגלות. אומר השפת אמת, המגורים בגלות זה עבדות. זה להעדיף את חיי הנוחות, אבל אתה שם את הראש על דיון, אתה נשאר חפש. לכן בלונדון היהוי שיותר נוח. אגב, בלונדון גימטרי הנחמן. פשט! שאומר שאין יהוי. לא, זה באמת מעשה ממרגלית, מכירים? אם אני שחופה מצור מגלית, אני לא רוצה לנסוע, אומר לו הצורף, לך, לך בלונדון, שם יש אומן מומחה. אז רבי נחמן מאומן, יש שם אומן מומחה, אבל בהזדמנות, זה פשטי הפשטים, סיפורי מעשיות, לא, ענייננו. ממשיך השפת אמת, אבל בני ישראל נבראו להיות מוכנים, רק לשמוע דבר השם, וצריכים לצפות לגאולה, כדי להיות מוכן לקיים מצוותיו בכל עת. צריך לקיים ולשמוע את דבר השם בכל עת, גם בפרטים הקטנים, ולא רק במעמד הר סיני, אבל יש בזה סיכון גדול מאוד. משאיר השפת אמת, אפילו שנהיה בסכנה ביותר. כן, פה הוא חולק על רבנו חיים בתוספות. כל הקרב אל משכן השם, על זה הקדמנו לעשה לנשמע. לכן הוא אומר, אהבתי את אדוני, לא יצא חופשי בו גם בשמיע כנעל. ונוכל לרמז, אהבתי את אדוני, כמו שכתוב, אהבת השם אלוהיך בכל לבך וכל וכל מאודיך. אז כתוב, אהבתי את השם, מה זה אהבתי את אדוני? אהבתי את השם גם באמצעות, אמצעיות אדוני ואשתי. השפחה לא יצא חופשי, שמוצא עצמו עובד השם בימי עבדות בני קל יותר. אף על פי כן אומר שפת אמת, לא. מידה, אין זה מידת בני ישראל, רק לשמוע תמיד דבר השם, לכן כתיב ורצה את אוזנו. הקב"ה ברוך הוא מרחם, צריך לדעת. ולכן נשים לב שפרשת משפטים מצויה בעצם, ובזה נסיים את השיעור היום, בין שני תיאורים של מעמד הר סיני. כן, כן, כן. מעמד הר סיני מתואר פעמיים בתורה. בפרשת יתרו ובפרשת משפטים. וההתחלה על זה משהו אחר משני תורה. בסוף, אבל יש הבדלים מהותיים בשני התיאורים. בסוף פרשת משפטים יש תיאור קצת פחות מוכר, למה שהתרחש בפרשת יתרו. תראו שמות פרק כ"ד. ואל משה אמר הלל אדוני, אתה ואהרון נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל, והשתחוויתם מרחוק, אני מדלג, ויקח ספר הברית, ויקרא באוזני העם, ויאמרו אל כל אשר דיבר אדוני, נעשה ונשמע, פה זה נאמר נעשה ונשמע בתיאור הזה, ויען משה ואהרון נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל, ויראו את אלוהי ישראל תחת רגליו, כמסלת הספיר, וכתב שמים על התואר. בפרשת יתרו נאמר, וירד השם על הר סיני. וגם נאמר שם, וירד משה מן ההר. בפרשת יתרו חוזר מספר פעמים השורש י' ר' ד', לשון ירידה. הקדוש ברוך הוא, האלוקות יורדת למציאות. לכן זה מובן, גם הציווי פרשת יתרו, שאוסר על בני ישראל לעלות על ההר. הציווי הזה חוזר שלוש פעמים כדרך בפרשת יתרו. שלוש פעמים, פרק אחד. עזרת אם לא תיגע בו יד. כן, בכל, צריך להיזהר. הדגש בפרשת יתרו, בתיאור הראשון של מעמד הר סיני, זה איך השם, איך האלוקות יורדת אלינו, לא איך אנחנו מתעלים אליה. לעומת זאת, בתיאור של מעמד הר סיני, מתן תורה, בפרשת משפטים, מה כתוב? תראה כזה מתחיל. הלל אדוני, אתה ואהרון, נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל, הדגש הוא המילה, עלה, עלה למעלה, עלה. האיסור לעלות נעלם, אין לו שום מזכור. אדם, יש פה ציווי לעלות למעלה מן ההר, לא רק משה, אלא גם אהרון, בנה והזקנים. הם באמת עולים, הם זוכים לראות את אלוקי ישראל, בשונה מה... זוכרים, משה ניגש אל ה... משה לבדו ניגש אל הערפל. בשונה מהערפל שמלווה את הר סיני ביתרו, ובאמת התיאורים, זה ממש תיאורים הפוכים, זה עולה וזה יורד, פה רואים, פה לא רואים כלום, שם אסור להתקרב, פה מצווה לעלות. והתיאורים השונים זה באמת מבטאים שני צדדים של מתן תורה. מצד אחד, פרשת יתרו. הקדוש ברוך הוא יורד אלינו, אנחנו בני האנוש, קרוצי עפר וחומר. ומצד שני, פרשת משפטים. הקריאה והציווי לעלות ולהתעלות. מתוך הפרטים הקטנים, לעלות ולהתעלות ולראות את אלוקי ישראל. ולכן התיאור שעוסק בעלייה, להר סיני מופיע דווקא בפרשה שעוסקת בריבוי ההלכות והדינים הקטנים והקטנוניים שבין אדם לחברו. אתה רוצה לראות אלוקות? אתה רוצה מסוף העולם ועד סופו? אל תמכור את עצמך לעבדות. תראה את הסוף של ההיעלם. תלמד לראות את הקדוש ברוך הוא גם בפרטים הקטנים. תלמד לשמוע אותו בקול של האישה שלך, של הקומונרית שלך, של השכן, של מי שעוקף אותך בכביש, של הילדים, של השותף. ולכן אין זה פלא שדווקא בפרשה שלנו, בני ישראל אומרים, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, דווקא בעקבות הציווי לעלות אל ההר. וכל זה רמוז, אחד הפסוקים המרכזיים של הפרשה, שמות פרק כ"ב, פסוק למד, פסוק האחרון של פרק כ"ב, ואנשי קודש תהיו לי, וכולי וכולי. כפי ששמענו, שמעתי ממורה ורבנו הרב ירום בז'יס, אותו גן עלינו, ושהרבי מקוצק, מה זה אנשי קודש תהיו לי? מהרבי מקוצק, לקדוש ברוך הוא יש מספיק מלאכים, ושרפים, ואופנים קדושים בשמיים. הוא לא מחפש מלאכים קדושים. מה הוא רוצה? אנשים קדושים, אנשי קודש. וזה המסר של פרשת משפטים. להיות אנשי קודש. ופה עכשיו לסגור את הסוגריים, אני מתחיל אותך, אז הסבא שלי באמת צדק. הוא באמת צדק. כי פרשת משפטים זה אשר תשים לפניהם. היא קודמת לפרשת יתרו. כי לפני שנבין ונדע ונפנים שיש אלוקים בשמיים, בוא נחיה בצורה שבה אנחנו רואים מה יש. יש אלוקים בארץ. וזה המשמעות של נעשה ונשמע. זה המשמעות של אנשי קודש. וגם על דרך הנפש. אדם שרואה את הקדוש ברוך הוא בכל פרט, הוא הרבה יותר רגוע, הרבה יותר מכיל, הרבה יותר סבלן, ובעיקר הרבה 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 יותר שמח. הוא לא מתרגז מכל דבר. שנאמר, תני נאי 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 תדן נאי נאי תדן במ 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 יא תדן נאי 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 תדן נאי 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 יא 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 תדן במ 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 יא נאי 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 תדן נאי 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 תדן נאי 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 תדן נאי 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 יא נאי 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 כמובן מאוד קל לדבר על זה ולדרוש על זה בגימטריות. לחיות על זה אנשי קודש? נו, על זה צריך להתפלל שנזכה ושנחיה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.